יום שלישי, פרשת פקודי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום את הפותח של היום עם דברים נפלאים מתוך מאמרי עינינו גל שהתפרסם בתוך אוסף גיליונות מבית ישיבת מיר. בדרך כתב רבא, אנחנו מתחננים בעבור אביסנו שבוטחו בחום, אטלם דמחו כרחיים, כן תכוננו וסלומדנו. מה הקשר בין ביטחון בהשם ללימוד התורה? שעל ידי הביטחון בהשם יכולים להגיע לתובנה ששטח המלחמה שלנו זה סוג יצשה, ולגשמי זה הקדוש ברוך הוא כבר ידאג. באמת עינינו הרעות, איך הקדוש ברוך הוא מפרנס את האברכים ובני ביתם במהלך שהוא לא רק טבע. כל מי שזכה לחיי אברכות, הבין היטב את העומק של המהלך הזה. אברך הולך לסדר א', יודע שצריך להשיג בדחיפות 2,000 שקל להפקיד בבנק. למרות זאת הוא נכנס למלחמה של סדר א', למי חומק. מלחמת השלטון, סדר א' בסערה, שוכח את כל המטלות. בהמשך אולי יחפש דרכים להשיג את הכסף, אבל את המלחמה הגשמית. זה הוא משאיר לרבן של העולם, שידאג לכסף הנצחח, ממש כל יום פורים. סיפר לי ידיד אחד, כותב בעל המאמר, הוא מספר שזה ידיד אחד עבר שקדן ממיר, היה צריך דחוף להשיג 2,000 שקל, ועמד במינכה בשטיבלך, והוא אמר, רבוני של העולם, אני צריך כסף, אין לי כוח להסתובב כדי להשיג אותו. אנא! כך הוא עשה 3 פסיעות, אמר, תחנו עלינו. אז הוא פונה לאברך שעומד לידו, הוא שואל אותו, יש לו 2,000 שקל לכמה זמן. יד עונה לו בחיוך, כן, הבוקר ביצעתי עסקה באשראי בשביל חבר, שקנה שמלת כלה לבת שלו, הוא צריך לשלם באשראי, הביא לי את המזומן, אני יכול להלוות לך בשמחה עד התאריך שיורד האשראי. יום לפני הפיראון, טוב, הוא השיג את הסכום, שמח לעמוד בהתחייבות, אבל עמל ואיננו, בלה אותו אדמה. חודש, חודשיים, עמל ואיננו. ביום האחרון של הזמן הוא פוגש אותו, מיד שואף לו את הסכום, הוא לא מסכים לקחת את הכסף. הוא מספר לו, שבוע אחרי שהבאתי לך את הכסף, אז אותו ידיד החזיר את הסמלה, והוא ביקש את המזומן בחזרה. אמרתי לו שכבר הבאתי את זה לתאברך. אז הוא שאל לי מדובר באברך נזקק. אמרתי לו שאני לא יודע, חוץ מזה שזה אברך עם 10 ילדים. אם ככה, פסק אותו אחד שהכסף יישאר אצלו. זכית. זו דוגמה קלה מחיי אברך, שזכה לפתח חיבה ואהבה לחיי נפש מלובש בטבע. ובעצם זה המיקום הרוחני, שעשרות אלפי אברכים זכו לו, אהבת הנס. תתרומם מעל המלחמת הגשמיות ההמונית, ונמסור את זה להשם ולחוש כל יום פה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור סיפר גם הצדיק המלך בידרמן שליטה. הוא רוצה לדבר על פרשה מהזמן האחרון. הוא מספר שמפעם לפעם בית ישראל, מגור, היה יוצא בימות החול להיות בכפר שמריהו. אחד הפעמים הוא מבחין שבשכנות נמצא איזה נער בן 12. וקודשו הבין שמוקו מניחו לו לחזק את אותו נער ביראת שמיים. קרא לו, שלח לקרוא לו, התחיל לדבר איתו. מה הוא עושה, איפה הוא לומד וכו' וכו'. תוך כדי השיחה, הילד נפתח וגילה את הזנה הרבי שיש לו משיכה עצומה. זה היה לתנה שנעשה בקרב האלה שמשקיעים רוישו ורובום במשחקי הכדור. הוא בקי, קבוצות, שמות המשחקים. הוא ממש חוקר ומברר את כל העניין הזה. הרבי פתח לבאר לו בטוב טעם כמה זה לרעתו, מה ייתן לו, מה יוסיף לו. מה גם שבעוד שנה יגיע הזמן לישיבה, להיכנס לישיבה, ואף אחד לא הסכים לקבל אותו, כתלמיד. איזשהו נפרד, הנער הזה בקש שיבטיח לו שהוא לא ילך לראות את המשחקים יותר. הילד הסכים רק לקבל עצמו בלי נדר, בלי הבטוחת. בטענה שהוא לא יכול להבטיח משהו שהוא לא יכול לעמוד בו. מה משנף שיקשורו. אבל הרבי עמד על זה. עמד על זה לקבל מן ההבטחה. והוא לא מסכים, הוא משהו השתדל, ככה. כל זה חלילה, עד שהרבי פעל פעולתו והנער נכנע, הבטיח שהוא לא יראה. לא, אי לא. טוב, הנער גדל, נעשה לאיש, נכנס לישיבה קדושה, עלה ונתעלה. מעלות התורה והעירה, כשהוא שומר על מוצא שפתיו, שלא זוכר בכלל את העניין הזה. לא מסתכל על העניינים האלה. והגיע לפירקוי, הוא מוצא את זיווגו בארצות הברית, הוא בנה שם בית על אדני התורה והעירה, אבל עברו הרבה שנים והבית ריק. התברר לו שעל פי דרך הטבע, עבדה, תקווה, אין לו שום סיכוי. טוב, אחרי זמן הוא עלה לארץ הקוידש לשפוח שיח. לשפוך שיח במקומות הקדושים, אולי יחוץ, אולי רחם, כשהוא מגיע לירושלים, שם פעמיו אל הביזיסרואל, מגיש לו קוויטל, ובבקשת החמים, הוא לא הזכיר לו שהוא אותו נער מכפר שמריה, הוא רק סיפר, סיפר את הצרה שלו. טוב, הרב ברחמה ברובים, מברך אותו שבקרוב הזכיר לחבוק בן, אומר אותו אחד שלא מצטרק בחל בהבטחה מפורשת. אמר לרבי, אני יכול להבטיח? אני יכול להתפלל, אבל הוא בשלו, שהרבי יבטיח. אבל הוא מסרב להבטיח. ואז נענה אותו אחד, למה לפני 20 שנה הרבי דרש ממני הבטחה? ולא הסתפק בפחות. מיד הרבי הכיר רבי ישראל, מי עומד לפניו, שאל אותו, עמדת בהבטחה? אמר, כן. אמר לו הרבי, אם כן, אני מבטיח לך שתזכה בקרוב לישועת השם. ועברה שנה ונולד לו הבן הבכור. ואנחנו ממשיכים עם המדור נפלא פרשת השבוע. יש פה דברים נפלאים, התשובין לרוב, על תאי וסמומן. כל עזוב ועושו למלוכו. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו בספר שר התוירו. מעיד התלמיד המובהק שלו, הגאון רבי יהודה רבינוביץ, שבהזדמנות נדירה הוא התבטא על עצמו, אמר שמתניה ושמו כובד, אני לא יכול להגיד שאני נקי. אמנם לא הכובד שהיינו חושבים אותו לכבוד, אבל תבי סממון, זה אני לא יודע מה, ממש אין לי שום הסוגי בכך. פעם כשהוא דיבר בעיניים זה עם קרבו הרבי שואה לייבי, אז הוא אמר, תאמין לי, חוץ לארץ אפילו את צורת המטבעות לא יקרה. זה הרבה חוץ לדמוש ישבימר, שפעם הוא נשלח על ידי הרב לוי שרובנפלד משוויץ למסור לרבנו מעטפה. הוא ביקש למסור אותה בעצמו לרבנו. כשהוא הגיע, המשך שפתח את הדלת, אמר שהצ'בין הרוב לא מרגיש שם טוב, אפשר להיכנס. אז אמר לו שיש לו למסור משהו, והמשלח לא הסכים למסור לאף אחד, אלא רק הוא בעצמו. טוב, נותנו להיכנס. היה שם סכום כסף עצום ששלח רב לוי של הרבנו. ודיהיה ולהתברר שהצ'בין הרוב היה צריך בדיוק באותו יום סכום עצום של צדוקה, ולכן הוא לא הרגיש טוב. הוא לא ידע איפה הוא יטול את הסכום הזה, ובדיוק הגיע מעטפה עם אותו סכום שהוא היה צריך. הגאון רבי ישראל גוזב גוטסמן, מתלמידי רבי שמעון שקופ, כיהן בבית דין של הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי, אחרי המלחמה ראש ישיבת נצח ישראל בארצות הברית, הגיע לארץ ישראל, החליט להשתקע בה לקיים את הישיבה, הוא לא ידע איפה לבנות. הציעו לו לקנייה אחד משני בניינים, או בניין ברחביה ב-$150,000, או ב-100 שערים, $30,000. וכל זה, כשלא היה לו בכיס, כסף שסי למחיר, אפילו כרטיס, טיסה לארץ, כשהוא לבא ושהוא לא כספים. הוא החליט להיכנס לצ'בין הרוב, לתייעץ איתו. שאל אותו איך קוראים לכם, סואל גודסמן, שאל אותו מאיפה הוא מבינה. האם אבא שלכם עדיין צריך בחיים רייזר? אמר לו לא. לעדות שלכם, אמר לו לא. אני אמר לה, אתם לא רוצים לומר שאתם בעצמכם הייתם עדיין אצלכם, אז הוא בצורל שתק, ובין כשזה הוא. עד שבאון הרוב הסביר שהוא זוכר היטב את השם, שמשייטו הוא שלח מכתב הלכתי לרב חיים מייזר. רב חיים מייזר שלא יכול לטפל בכל התשובות בעצמו, כי הוא מדי יום הוא מביאים לו עסקים מלאים במכתבים בקשות מכל רחבי העולם היהודי. שני עסקים מלאים כל יום. אז הייתה דרכו שהיה מפנה חלק מהתשובות לדני הבייזן, זה הם היו לומדים את הבעיה, מציגים אותה בפניו ועונים בשמו. בשעתו, הוא היה רב גודסמן זה שענה, ורבינו זכר מיד, ברגע שמע את השם שלו, כשהוא שמע, מי שעומד לפניו זה הרב גודסמן מבילנה, אז נעמד מלא קומתו. טוב, רבי ישראל גודסמן שטח את השאלה, אמר שציית לבו לקרות את הזול, אבל הרבות, אבל הציבין הרוב אמר שלדעתו דווקא את היקר ברחביה. כי מה שערים לא סיפר לא חוסר ישיבות. הוא סיפר לה על הישיבה שלו, שהיא באותו שנים הייתה באזור, והקרינה לכל הסביבה. אז שאל אותו, הרוגות עצמן כסף מנולה? אז אמר לו, שמי שיש להם אונו בתוכנו קדש ברוך, הוא רוצה להרחיב את גבולות הקדושה, אין לו מה לדאוג. ובשרואל סבר וקיבל נגש בביטחון לחתום על העסקה, מי שהיה לו מושג מאיפה הוא ישיג כזה סכום אדיר. סיפר בשרואל את המדים שלו, אחרי שהוא חתם על העסקה, הוא נפנה לפעולה המעשית היחידה שיכל לעשות. הלך להתפלל. לדבר עם הקדש ברוך הוא, ואמרתי לקדש ברוך הוא, הרמב"ם פורש משנייס פותח את דבריו פעמים רבות במילים, אומר הקדש ברוך הוא. משמע, שמה שהרמב"ם אומר, זה מה שאתה, ריבונו של עולם אומר. איפטר ודאור כשמואל דאור, ואם את שביני רוב, אומר לי לקנות את הבניין, זאת אומרת, שאתה הקדש ברוך הוא אומר ככה, שתעזור לי להשיג את הכסף. טוב, הוא חזר הביתה, התחיל לעשות השתדלות, התקשר לחתן של ארצות הברית, ביקש להשיג בדחיפות. 30,000 דולר, סכום מגלישה, צריך להעביר מקדמה, הרבה הפלא, הצליח להשיג את זה החתן, וכך בשרשרת של ניסים, הצליח להשיג את כל הכסף שהיה נצרך לתשלום עבור הבניין. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפנק, הנפלא, כל העם. יש פה אמר נפלא שכתב הרב אהרון ברגמן, במפסר, לפני זמן לא גדול, על רקע חולי שבת שמתרבים ליד אבון לב, ובאופק, באופק מתקרבת מערכת קרות צוערת. כשמטבע הדברים, גורר דייקותיו ויכוחים סביב הדת, מקסים אלו שעוסקים בקירוב רחויקים, מול שוקת שבורה, קשה להמשיך ולקרב נשמות תאות, תאות ותאות, תאות בתא, תאות בתף, שברקע נשמעים זמירות אנטי חרדיות ודיבורים, על הדתה כביכול, השלטת המיעוט הדתי על הרוב השלוני. אבל יהודים תמיד מסתדרים חוכמה ותושייה, בשיחות עם מברכים יקרים שעסקים בקירוב, נתאמים תמיד מהעוצמה והעוז שלהם. איך הם קופצים שוב ושוב למים, מצליחים בחיוך, המיס לב במילה טובה ונכונה לפתוח פתח כבטחו של עולם, עבור עוד יהודי שמגשש דרכו באפלה. ככה הסיפור של אברך יקר מודיעין עילית שפועל במסגרת ארגון לב לאחים. לקרב יהודים לאביהם שבשמיים, הוא מספר שהוא דפק בבית של משפחה במודיעין השכנה. דרך כלל סדר הדברים הוא שהוא מציג עצמו כשליח ישיבה פלונית, עסק את בקירוב וחוקים, מציע סיוע במה שירצו, בדיקת מוזות, קביעת שום תורה, הכוונה בחינוך הצאצאים, עם חיי משפחה, כשרות המטבח ועוד. הרגעים הראשונים מסביר האברך, הם הקובעים את עתידה של המשפחה. במידה וישנה, במידה ויש סירוב מוחלט על הסף, הדלת נסגרת, והם ממשיכים למשפחה הבאה בתור. לכן תמיד המשימה היא למשוך את הזמן לגלגל שיחה קצרה על הוועדה, כך בינתיים טועים על קנקנם, וממששים את הדופק, אין יש מה לעשות כאן או לא. מספר על איזה מקרה שקרה לו לאחרונה, שהוא נתקל בלב מוחלט. ברגע הראשון לא היה מה לדבר, כמעט התייאש, אלא שיסע את ישראל, הוא הבחין במשהו ששומע את כל התמונה. שבעבר השני של הדירה, במרפסת, התרוצות שם איזה כלב קטן, מספר על עצמו, שבטבע שלו הוא מאוד מפחד מבירי שכנעתו בריאה. אבל, הפעם נכנס בו רעיון, פנה בל הבית בשני האחרונה לפני שהוא תורק את הדלת, והוא שואל אותו, מה שלי השם של הכלב? ברגע הזה, אורו עיניו הקבועות. כנראה שמעט מאוד אנשים מתעניינים בשלום הכלב שלו, הדלת מפתחה לרווחה, הוא מסר את השם המדויק, אחרי זה השיחה זרמה, גיל, מוצא וכו' וכו'. ואז בתעוזה בלתי אופיינית לעצמי, הוא אומר אותו אברך, ביקשתי לראות אותו מקרוב. טוב, ברגע שהוא חצה את הדירה לכיוון המרפסת בעל הבית, כבר תשבתי אחר כבוד על הספה, לעלה אתכם בדברים, מפתיר אותו אברך יקר. אני רק סדר את האוזן, שהמשפחה הזאת משולבת ברוך השם, שיעורי תורה בהכוונה פרטנית על כל צד ושעל בדרכה חזרה על מקום חוצבה. למדנו שבקירוב רחוקים נדרשת יצירה ויצירתיות ותעוזה, כמובן מאור פנים וסבר פנים יפות, תמיד בכוחם לגבור על החסמים שנוצרים מפאת ההסתה שמשתוללת בראש חוצות. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל בגילון סוברים ארונן, פרסם מייסי שסיפר הגאון רבי יוסי ברגמן שליטה בפורים שנה שעברה. בעיצומה של קבלת קהל ביום הפורים, פנה אליו אחד הנערים הצעירים שעברו על פניו, שאל, מה חידשו אצלכם בחדר מגיל הססטר? ככה סליחה, הרב ברגמן שואל את אותו נער. הנער היה נבוך, והציבור שנחף שם התחיל להסס ככה. אבל הרב ברגמן עודד אותו להגיד בקול, והוא פתח והרצה איזה ביור מסוים לגיל הססטר שהוא שמע מהם למד. וכשהוא סיים, הרב ברגמן החמיא לו מאוד, אמר שניכר שהוא ילד טוב שיושב לומד. ברך אותו שיגדל בתור ובעירו. וזה פנה לאבא של הנער, לשאר המבחים, והוא אמר, צריכים לדעת, כל מי שרק אומר דבר תואר, אפילו שהוא לא חידש את זה. הוא אומר, טוב, משהו שהוא שם מישהו אחר. זה לבד דבר גדול, עצם דבר שדוע לחזור היטב וברור על התואר, שמוכיח על המעלה שלו, מספר שהוא פעם היה אצל החזוניש. בבית נכנס יהודים בירושלים, לברר את זה לחזוניש על טבעו של בחור מסוים, שהייתה לחזוניש שייכת איתו. זה שאמר לאותו יהודי, שהבחור למדן, הוא הוסיף שהוא גם שמר מהבחור עוד השתיק לתואר. אותו יהודי אמר לחזוני, שהשתיק לתואר אלא שלא, מישהו אחר, אמר לחזוני, שאני רוצה להגיד לך, שמעצם זה איכשהו אמר את השתיק לתואר, והוא גם יודע מה להגיד לי, וזה לבד, ראיתי שהוא למדן. המשיך הרב ברגמן ואמר, שאנשים לא יודעים, גם מבוגרים, בטח צעירים, חושבים שהמעלה שלהם בעיני אחרים, ומעל הכל בעיני עצמם, תהיה רק אם הם יחדשו משהו. ודאי שצריך לעמול, לחדש בתורה, שכל אחד יגיע לחלק שלו בתורה. אנחנו צריכים להבין, הוא אומר, שגם לחזור לחידוש של מישהו אחר, אומרים אותו כראוי, זה עצמו מורה ומוכיח על המעלה של האומה. ואנחנו ממשיכים, השוט היומי, אישה הדליקה נרות שבת, קיבלה שבת, שכחה והדליקה את הגז ושחת לסיר. האם יכולה להישאר לקבול השבת מהחברה ממני, לא ברחנו שבת? זו התשובה שאפשר לעשות ככה, ונמצא למפרש שיש עד לא כסנר, אז בלי כבול השבת ולא אכלו שבת, ומוספים פה, אפילו אחרי בנשמו של שאין אף כמיני מה זה בשאלה הזאת, כמו שתוכל עליה שבת, בכל זאת אפשר להישאר לשבת. כשבוע בשולחנו, כשנשבע על כיכר שלא אכלנו ואכל אותו אפילו כולו, נשאר לה במפתר משבועתו. אנחנו משכים דפיים בהלוכה, אנחנו אוחזים משעה טובה, בסימן, שין, סמך בצעיף ג' האם מותר לטלטל בו שוסיוכית שהמחיצות שלו עמדו בשבת והאם ספינה נחשבת מוקפת לדירו? על כך ועל עוד דברים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד שיעור מפי הרבנים הגאונים וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדפנים והלוכה מחיצת רשוסיוכית שהעמידו אותו בשבת על ידי ישראל בשגגה או על ידי גוי מותר לטלטל חבצים בתוכם אבל אם היא עומדה על ידי ישראל במזיד, אסרו חכמים לכל אדם לטלטל בתוכה עד לסוף השבת. הוא עושה המחיצה בעצמו, אז יש מי שיסתפק, האם עליו גם נאסרה הטלטול הזה ברשות היוכלת בשבת לעולם, ויש אומרים שבינו ככל אדם. ראובן שראה את שימון מעמיד מחיצה בשגגה, ולמרות שזכר שזה אסור לא מחה בידו, בגלל שהוא היה מעוניין בעמדת המחיצה, אז יהיה אסור גם לראובן לטלטל ברשות סיוכת הזאת עד לסוף השבת. חז"ל אסרו לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, בין למלאכה דורסת, בין בכל איסורי שבת דרבונה. צורך מצווה, התירו אמירה לגוי לעשות איסור דרבונה. ויש מה ראשונים שסובר שצורך מצווה, התירו את האמירה גם למלאכה דורסת, חרוב פוסקים אסורים. במקרה שהתקלקן העירוב בעיר, רבים עלולים להיקשב ביסורי צועה. שם היה ניתן להקל כדה הזאת ולהגיד לגוי לתקן גם כשזה קורא במלוך הדאורייסה. ואם ניתן לעשות את המלוך באופן שמותר מדאורייסה, צריך להגיד לו לעשות אותה באופן המותר. ספינה שהדפנות שלה גבוהות עשרות פוכים. הרי רשות היוחד הנחשבת כמוקפת לדירו, ולכן היא מותר לטלטל חבצים לתוכה גם אם השטח שלה גדול מבית צעתיים. ואם יש בתוכה תאים נפרדים ששייכים לאנשים שונים והם אוכלים בתוכם, יהיה אסור לטלטל מיטה לתא או מהספינה לתאים, ולהפך, שנה ובחצרו. ומדידת עשרה טפחים נעשית מקרקעית הספינה, למרות שהיא שקועה במים מספר טפחים, ולא כל עשרת הטפחים נראים על פני המים. ספינה קטנה שהדפנות שלה לא גבוהות עשרה טפחים, דינה ככמה. עד כאן עניין דפנים והלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו. מחיצה שלא יכולה לעמוד לפני רוח מצויה, לא נחשבת כמחיצה לשוסיוכים. ואם נמצאת במקום סגור שהרוח לא שולטת בו, יש אומרים שהיא לא נחשבת כמחיצה, ויש מי שיסתפק בזה. רישום שרפת שהקפתה במחיצות לא נעשתה לשם דירה, השניבו חזל בדין שלו, ונחלקו הראשונים עם חכמים, עשרו איסורים האלו גם רישום שרפת מקורה, ואיש אחריו כדאי שמחמיר. רישום שרפת היא מקום שהגובל שלו 10 טפחים לפחות, והרוחב שלו 4 על 4 טפחים לפחות, כלולית עפר ברישום שרפת שהגובל שלו 10 טפחים נחשבת כמוקמת במחיצות לרישום שרפת. עד כאן בעניין הזה. נחזור מה שהבנו לפני 100 ימים מקצרה. פרחים וענפים שהיו מונחים במים בכניסת שבת, והוצאו מהם בשבת, יהיה מותר להחזיר בשבת לאותם מים שבתוכה היו, אבל אסור להוסיף על המים. פשוט שאסור להחליף אותם במים אחרים. אם שכח להניח אותם במים בערב שבת, אבל יש ברשותו כלי מים שמתאים לזה, ייתכן שניתן להקל ולהכניס אותם למים האלה בשבת. כל האמור זה דווקא בפרחים וענפים שהכינו אותם בערב שבת על מנת שיעמדו בבית לנוי וקדומה. אבל ענפים ופרחים שלא הוכנו לכך, הרי הם מוקצה ואסורים לטלטול. לכן פרחים שנפתחים מכוח המים או ענפים שעלים להתארך מכוח המים, כמו שרוצים בהדסים, יהיה אסור גם להחזיר אותם למה שנותנים בהם, ויש בזה חשש ביסור באורייסה של מלך האזורי. דף היום את הלמודיו לי, מי היו שני גדולי הדור? ומניין לומדים את דין בוטל בשישי? למה דין ביצה שיש בה פרוח? כך בעלות בסימנינים. למד היום מסכת חולין, דף צודיק ח' ובשלוחה 2. אחד לשמוע את השיעור מפי הרבנים, הגאונים, ולרמות נחת ולגדול בתורה. ראה לקראת סיום רבותיי, מדור נפלא חפי צימבו חיים. בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי. ללימוד היומי בסבב חובץ חיים, כי הרי כולנו חובצים חובר חיים. הסעיפים הנלמדים היום, כלל A, סעיפים א' בייס, ג', חוצחיים מערך בדוגמאות לדברי לשנורי אסורים, שהמחשב בהם נפות ושום חוסר ידיעה. כמו דיבורים של שלילת מעלת הזולת, שהוא לא חכם אחד העיני. הביאור המוספים מביאים שהסיבה שהרבים טועים בזה וסיבורים שאין בזה גנות, בגלל שאדם חסר כישרון או חוכמה, באמת לא גנות עבור, כי הרי ככה נולד ועד רבה, אם יעלה את הסיבות שלו כמו שהשם חנן אותו, אז מה הוא יהיה? הוא יהיה שווה בדרגה שלו לכל אדם שנחן בכישורים מרובים. כנגד ההנחה המוטטת, אז כזו אנחנו רוצה שזה אסור משום משנור, כי למה יישא? על ידי הדיבורים האלה יורד הערך של הזולת בעיני השווים, ועלול לגרם לו נזק שלא כדין. כמו שהוא מפרט, נזק שידוחים, פרמסה ועד. אחד הדוגמאות שאנחנו צריכים להביא, שהוא אומר על תמיד חוכם, שהוא לא חכם כל כך בתורה, שהוא יודע כל כך שתוק כלוחות, שבזה הוא ממעט הכבוד שלו לגמרי, יש בזה גם בזה דמת חוכם, יורד למחייתו. הביאור מוסף מביאים בעניין הזה את מה שכתב בדעס תוירה. בפתיחה ללחוז טרייפל, שאם הרבה הורה להקל, או מישהו אחר רוצה לחלוק עליו, לראות שלא כדברם. שקול כבוד התוירה של המוירה הראשון כהפסד מרובת, לא פחות ולא יותר. ולכן במקום שמקילים בהפסד מרובת, צריך להקל גם כאן. עוד אוהבים משות מהריו, שלא ראוי לחלוק אלו ראש מראש פסק להקל, ובוא מוסם מסור דרמונות. ושגבות תמיד חוכם זה עסם מהתורה, והאיסור הזה שיקל ועוד הרבונו. צריך לחוש לבזר תמיד חוכם, שיש בזה חילול השם וחילול כבוד התורה. בדעס תוירה שם, אחרי שהביא לנברא מהריו, עוד הוא סיים, ומזה תוכחה מגולה, על זלזול הורים ומורים מקוות שלו. מי שואל על רב פלוני אם אפשר לסמוך על הפסקים שלו? ואני שאל, יודע שבאמת הרב הזה הוא לא תמיד חוכם ירא שמיים, דעת החזוני שמותר, עובר מה יפה איש חליגים על עמוד ראיש א', אז דעתו שמותר להגיד את זה, ואין בזה משום לשנורא. כמי ששואל אצל איזה סנדלר, כמי ששואל אצל איזה סנדלר, כדאי ללכת תקן מעליים, ואומרים לו, איך הסנדלר פלוני? כי הסנדלר ששאלת עליו הוא לא מתקן טוב, שאיזה משנורא. כי אני צריך לדעת לי מי הולכת לתקן. הרב הוא כתב בעברות שלו, חלק בית הגרת קוף למד גימן, והוא הוסיף, שמכל מקום צריך זהירות יתרה, אין משנה לקוצה של יוד, נמצא לו את השם על תמיד חופת. באמת, במה יש איש חלק וב, מובא שאחד מהמקורים שלו אמר לי, זה רב בעיר, מסוימת, שהוא לא מתיין להעמיק, וכשמסברים לו, אמר לו, חזר יש לשנורא, שכבר שחזר והזכיר את זה, יש לך שיחה עוד פעם, הוא חזר ואמר, חזר יש לשנורא, כמובן צריך לציין שצריך גם את כל גדרי ותנאי הלכות לשנורא, הלכות סיפור לשנורות אלת, שמבוארים לכמן מכלל יוד. וברחילוס כלל תת. אלה שימו רבותיי, התחזקות יומית. אמרי זה איש מובא שפעם שום הסטייפלר יצא למידת הכעס. אז הוא שאל את השואל, יש לך שעון? תחכה שתי דקות שאתה רוצה לכעוס. עכשיו שאדם מסוים מוכן לבני הבית מחיץ אותנו, נשתדל לדחות את התגובה, נתבונן מהי הדרך הראויה להגיב, אם בכלל. אבוא לתר מסיים ביודו. עד כאן דברנו לעם רבותיי. שיהיה לנו הצלחה בכל אשר נפנה, ברוך נהיות ובגשמיות, בכל טוב סלע.